שלום צופים ותודה שאתם מצטרפים אלינו שוב לפרק בסדרת הפתרון שבה אנחנו מנסים לברר את המסר החברתי כלכלי של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן כמו תמיד הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום.
שלום לכולם.
וגיא יצחקוב, שלום גיא.
אהלן.
אהלן.
אני כל הזמן שאני רואה את ה...
פתיח.
פתיח הזה, אני נדעם. האם אפשר לעשות אותו יותר... אני חושב שאי אפשר לעשות פתיח יותר מתאים לתוכנית שלנו.
הפתרון.
כן, זה הכל בלגן, שום דבר. הכל כל כך דוחה, לא מובן. ומתוך זה הפתרון.
האמת שאיך נולד שם התוכנית? לפני כמה שנים שלחת לי במייל מתוך כתבי הדור האחרון את הפרק של הפתרון. והצעת שנעשה על זה משהו, שנכתוב או נצלם, ובעצם ככה נולדה התוכנית, ומאז אנחנו מתנהלים. אבל האמת שכן, אנחנו מחפשים, המצב לא פשוט, ואני רוצה היום לדבר, רוצים לדבר איתך קצת על אקטואליה.
אני כל הזמן לא מבין מה אנחנו כאן מחפשים, באמת. כמה זמן אנחנו כבר מדברים על זה?
אנחנו מצלמים, 105. אנחנו מצלמים יותר משנתיים כבר, יותר
משנתיים.
אני אגיד לך...
אבל אין לנו מה להגיד. גם לך אין מה להגיד וגם לי אין מה להגיד. לי יש הרגשה שהכל זה אותו דבר, שום דבר לא משתנה בכל הכלכלה העולמית הזאת. היא נמצאת בלחפש איך לוציא את עצמה מאותה ביצה שהיא כל הזמן בכל זאת נכנסת פנימה יותר פנימה. הם לא רוצים לחשוב על שום דבר אחר. יש להם כלים משלהם שאין כלים אחרים. וחוכמת הקבלה זה מדברת בכלל במישור אחר לגמרי של יחסים, והכלים שלהם זה כל הזמן, זה קודם כל כלים שנובעים מתוך החיבור בין בני אדם, זאת אומרת, זה כבר במישור של האינטלקטואלי, במישור החברתי, פסיכולוגי אפילו, כן? וכאן אנחנו מדברים על הכסף, זהב, מטבעות, שטרות, כן, ועוד כאלה, ואחר כך אתם מכניסים לזה עוד אחוזים כאלה וכאלה, ריבית כזה, כך שאני כבר לא מבין בזה שום דבר. כן, וזה, אתם הצאתם לעצמכם את הכלכלנים כל מיני שפה כזאת, כמו שבשפת הקבלה, יש שפת הקבלה שאף אחד לא מבין בה. רק המקובלים.
פרדס כלכלים.
כן, אז זה פרדס כלכלים, באמת, בדיוק. אז...
הרב לייטמן, תראה, המצב הוא כזה, בפרק הקודם, שוחחנו, בשיחה הקודמת שלנו, הזכרנו שכלכלנים, גם בארץ וגם בעולם, חלקם קטן, אמנם, חלק קטן מהם, מתחיל להבין שהשיטה לא מתאימה, שהחוקיות השתנתה. ודיברנו, קראנו על זה, ואני לא רוצה להגיד שזה הנורמה בקרב הכלכלנים, אבל יש לא מעט כלכלנים שמתחילים להבין שאחרי 8 שנים שהעולם מזריק לעצמו את אותה תרופה, שהתרופה זה הדפסת כסף והפחתת ריביות, עד כדי ריבית שלילית, שכבר יש היום ברחבי העולם.
מה זה נקרא ריבית שלילית? שאני הכנסתי לבנק 50 שקל ומקבל...
תקבל 47, 48.
מאוד שאתה לא מקבל תוספת על החיסכון שלך, לוקחים לך כסף על החיסכון.
אז בשביל מה אני להכניס כסף
לבנק? מה מטרתה? מטרתה לעודד אותך לצרוך, כי הצריכה זה הבסיס של הכלכלה המודרנית.
אבל לצרוך כבר לא בבנק.
לא, מטרתך לבזבז את הכסף שיש לך בחנויות במקום לשים אותו בבנק.
בנק ולקחת, ואז הבנק ייתן לך הלוואות שאתה תקנה.
וגם אם אתה
להחזיר לו.
גם אם אתה איש עסקים, אתה רוצה...
ושאני אצטרך להחזיר, אני אחזיר פחות?
כן?
לא. על ריבית על ההלוואה אתה תחזיר יופי. אתה תחזיר ריבית לא שלילית.
אז בשביל מה לקחת מהבנק?
בוא נדבר שנייה על... בוא נתן לך אולי בשתי דקות את ההיגיון הכלכלי המקולקל. בסדר, אבל את ההיגיון הכלכלי. זה מחולק לככה. כסף זול עושה שני דברים. א', את הצרכנים הוא מעודד לצרוך במקום לחסוך.
נו.
וצריכה אמורה לתדלק את כל הכלכלה. זה דבר אחד. כי צריכה פרטית, זה אומר שהעסקים במצב יותר טוב, אם העסקים במצב יותר טוב, הם סוחרים יותר עובדים, הם סוחרים יותר מקומות, הם קונים יותר מכונות. זה אמור לחלחל דרך שרשרת מזון לכל הכלכלה.
בשביל מה?
אוקיי.
בשביל הצמיחה.
המטרה העליונה של הכלכלה המודרנית היא לא עושר, ולא עושר נצחי. היא צמיחה שמעלה את רמת החיים, כפי שרמת החיים נמדדת, שזה תוחלת חיים, שזה חסכונות, שזה בריאות, זה הז'אנר. מצד שני, אם אתה בעל עסק...
70% מאותו תוצר, הוא מוסבר על ידי צריכה פרטית. כלומר, זה החלק הארי של הצמיחה.
מצד שני, אם אתה בעל עסק ורוצה להקים מפעל, אז לקחת הלוואה מהבנק היום יותר זול מאי פעם. עכשיו, בדרך יש הרבה קלקולים, למשל הבנקים אוהבים, הבנקים כמו שמנים כאלה, אוהבים לשמור לעצמם חלק גדול, mm-hmm. אז הם לא תמיד מעבירים את הריבית הזולה שיש במדינה הלאה לצרכנים או לעסקים, ולכן יש עכשיו הצעות, לא בצחוק, גם בארצות הברית, גם באירופה, לפזר כסף מהליקופטרים לציבור.
כן.
לדלג על הבנקים.
שמעתי, כן.
עד לפה הגענו. אז אם אני מסתכל, למה התחלנו בנושא הזה? 8 שנים הכלכלה מקבלת החייאה מלאכותית מסוג מאוד מסוים. כל עוד החולה הזה מחובר להחייאה מלאכותית של ריבית זולה וכסף זול, הוא איכשהו מתפקד, איכשהו חזר לתפקד. Mm-hmm. כל פעם שרוצים קצת לנתק אותו, הוא עושה רעש של עומד למות. Mm-hmm. אז קודם כל השאלה הראשונה, איך אתה מסתכל על המצב הזה, ואיזה פתרון אתה מציע?
אתם מחפשים איך לחיות את המת. בעצם. כן? זה לא נכון. זאת אומרת, אם אני מדבר לא נכון, אז תגידו לי מיד.
הוא לא מת בעינינו.
מה זה לא מת? אם אתה, בלי לחיות אותו, לא גורם לו לחיות לבד.
צורה טבעית, כן.
כן, זה נקרא שאתה נמצא עם גוף מת בעצם, ואתה צריך רק כל הזמן לתת לו,
כן,
לתת
המערכת
לו.
המערכת הכלכלית מבחינה, כן, מבחינת
עכשיו השאלה, מאיפה תיתן כל הזמן?
אם אתה ארצות הברית, יש לך משאבים בלתי מוגבלים לתת.
מה זאת אומרת?
כל המשוואות
יכולת התפסה?
כל המשוואות של פעם, שאם תדפיס, הכסף יהיה כמו כסף של מונופול ותהיה אינפלציה, במקום זה אנחנו רואים שארצות הברית מסוגלת לאורך שנים על גבי שנים לממן את הגירעון המטורף הזה, בלי לשלם אותו בסופו של דבר. היא המדינה היחידה בעולם שמסוגלת, והיא עושה את זה.
רגע. זאת אומרת, היא תיתן לכולם כסף. שטרות.
יש תרות, או דרך ריבית זולה, או דרך הזרמה.
לא, זה לא חשוב.
יש כל מיני אמצעים.
אני יוצא בבוקר לחצר שלי, לדשא, יש לי חבילה.
הרימה של דולרים.
כן, כמו זה שזורקים עיתון, אני מקבל יחד עם העיתון איזה חבילת דולרים.
כן.
ואז אני חי.
כן.
אני לא צריך לעבוד אולי אפילו, זה מי צריך את העבודה כל כך, כן? כן או לא. אני הולך ומבזבז, לוקח משפחה עם האוטו, נוסע לאיזה טיול, מבזבז בדרך במסעדה, קונה כמה בגדים לאשתי, בעצמי לוקח איזה בירה, ככה משהו, כל הזמן ככה, מבלים את היום.
נשמע טוב, איפה חותמים?
רגע, לא. אני בזה, זאת אומרת, הפעלתי הרבה עסקים בדרך.
נכון.
כן? זהו. זאת אומרת, אני עשיתי את העבודה שלי.
כן.
על זה משלמים לי.
כן?
בבוקר חבילה כן, שקיבלתי, כן. זה כבר מזכורת. על זה שאני אלך ואני אבזבז את הכסף האלה, כי בלעדיי זה לא אלך.
בלי צרכן אני צריך, נקרא שום דבר.
אני צריך להפעיל את הזאת, נכון. כן?
אתה צריך לקנות.
כן, זו העבודה שלי. נכון. עבודה. אני נכון. מסתכל כן, על זה
כן,
כעבודה.
כן. כן.
ואז אנחנו מגיעים לאיזשהו צורת החיים חדשה. עבודה שלי בזה שאני מקבל על עצמי עול, כן? חבילת כסף, שאותה אני צריך ללכת ולבזבז.
כן, זה עוד כדי כך קיצוני עכשיו שם.
לא, רגע, תן לי לסדר את הדברים. אתם אולי מסתכלים עליי שאני הולך ומבלה, אני מסתכל על עצמי שאני הולך ועובד. אני בזה הולך ומחיה את כל זרועות ה...
את השיטה.
כן, לא, כל הזרועות של התעשייה ומסחר ושירותים למיניהם
ותפקיד.
כן. נו, ומה הלאה? ואז כל בוקר אני ככה אקבל כסף, וכל יום אני מתחייב ללכת ולבזבז, לקנות, זאת אומרת, לא סתם, זה לא עניין שתפזרו כסף במקומי לאותם העסקים, אלה שאני אקח מהם תוצרת.
כן.
ואז הם יצטרכו לעבוד, והכל זה יזוז, והכל, כן?
כן.
זהו, אז מה כאן הטריק המיוחד?
אין פה טריק, זה נקרא כלכלה קיינסיאנית. היה איש מפורסם, אחרי מלחמת העולם השנייה, ג'ון מיינרד קיינס, שהוא בא ואמר שבתקופות משבר כלכלי, תפקיד המדינה להזרים, בצורה דומה, נניח פחות או יותר, כספים לכלכלה, כדי להחיות אותה, כי הכסף זה הדם של המערכת, כך הוא הגדיר את זה. וזה מה שעשו אחרי מלחמת העולם השנייה, זה שעשו בכל מיני מיני משברים, וזה גם מה שארצות הברית עושה היום.
אבל אם אנחנו צריכים להזרים את הדם בגוף שדורש כל הזמן את הדם הזה, מאיפה אנחנו כל הזמן ניקח את הכסף, או שאנחנו יכולים להדפיס בלי סוף, לא בלי סוף, אלה כל נגיד כל יום מיליארד דולר אנחנו מפזרים. כל יום מיליארד דולר אנחנו מפזרים, ועל ידי זה אנחנו מחיים את החברה. כן?
זה הנקודה המעניינת עכשיו שגם הזכרנו, כי יש בעצם שתי דברים פה עיקריים. אחד זה מה שנגיד עכשיו קרה באירופה עם הורדת ריבית כבר לריבית שלילית, זה נקרא ירי בזוקה. הוא כאילו השתמש, נגיד השתמש בכל הכלים שעומדים לרשותו, ככה טוענים. כלומר, זה באמת הוציא את כל ארגז הכלים, להזרים דם למערכת מצד אחד. מצד שני, באמת, כאילו, השאלה כמה זמן זה יכול להימשך.
למה לא?
כאן העולם מתפצל, זה נקרא דיקפלינג. ארצות הברית זה בסיפור אחד, שאר העולם זה סיפור שני.
למה?
ארצות הברית, החוב שלה, החוב הלאומי שלה, גדל מאז משבר 2008 ב-50%.
זה לא חשוב.
זה בדיוק, זה לא חשוב.
שמה זה לא
חשוב. זה גם יכול לגדול בעוד 50%. כלומר, עקרונית יש לה תחמושת גם לעוד 7-8 שנים.
על מה זה תחמושת?
תחמושת זה אומר עוד כסף לפזר לצריכה.
אבל מה הבעיה אם יש לה מכונה שמתפסה? חסר נייר?
זה לא בדיוק, זה לא הדפסה של כסף בפועל. זה דרך ריביות נמוכות, דרך הזרמה.
לא, לא, לא.
אמרת שיש שפה מסובכת של כלכלנים, זאת השפה המסובכת. זה לא ממש הדפסה. זה צורה אחרת להביא כסף לשוק.
קונים, עושה הרחבה כמותית זה נקרא.
פחות משנה.
עושים מניפולציות, לא משנה מה הם עושים. מזרימים כסף זול. עכשיו, זה העניין השני, כי אם היית מדבר, בכל תיאוריה כלכלית, אם היית מדמה את המצב שקורה עכשיו, היו אומרים, יהיו לך עליות מחירים, הכסף יהיה זול, אנשים לא יוכלו לקנות כלום, כמו בשנות ה-80, שאדם קיבל כסף וישר יצא לבזבז אותו, כי הוא ידע שלמחרת לא יושב וכלום. אבל הדברים האלה לא קורים. לא קורים. המחירים אפילו בירידות, ואז יש פה חוסר עונים, שדיברנו עליו קצת תוכנית קודמת גם.
מה, שזה לא מתפקד לפי ההיגיון שלכם?
לפי התיאוריה. זה כאילו כמו רופא, שכבר התרופות שהוא רושם, יש מחלה חדשה. כן.
מגדילים את המינון של האנטיביוטיקה, כמו שאמרנו. יש תוצאה, אבל היא לא כצפוי, והיא כבר כרונית. כלומר, זה לאורך זמן.
כן.
זה המצב.
אז מגיע מצוקה.
אז מצוקה, כן. בזה שלא יודעים מה עלה לעשות.
נכון. בינתיים יש להם...
מחפשים תרופה אחרת.
האמת שלא ממש מחפשים אפילו תרופה אחרת. כלומר, מכירים את זה, ואם יהיה צריך להמשיך מאוד מזה עוד מינונים, זה מה שיעשו. ולכן פתחנו את התוכנית, את ההכנה לתוכנית, שאלנו אותך, אם אתה נוסע לעשות הברית, ונפגש עם כלכלנים, אותם כלכלנים שיש להם שמץ של מושג שמשהו, לא, שמשהו שבור במערכת, ויש כמה כאלה, מה אתה אומר להם?
יש כאלה שגם כן לא חושבים שזה, שמערכת בגומה, שהיא...
לא, יש להם רצפטים מסורתיים, איך לתקן אותה. להעלות מס על העשירים, להשקיע יותר בהשכלה של אנשים, להעלות את שכר המינימום, לעשות התאגדות עובדים בוועדים. יש כמה מתקני קפיטליזם כאלה שחושבים שאפשר להחזיר את הגלגל אחורה 50 שנה לתור הזהב של הקפיטליזם.
כן.
יש כמה כאלה. אבל יש גם כמה שמדברים על זה שבאמת יש חוקיות חדשה. כלומר, משהו לא עובד וצריך לחשוב מחוץ לקופסה. ואיתם אנחנו רוצים שתיפגש. השאלה רק אם יש לך מה להגיד להם.
אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא חושב שלי יש מה להגיד, כי אני לא מדבר בשפה שלהם. הם יגידו לי כמה מילים משפת הכלכלה, ואני יענה להם בשפת הקבלה. זה כל הבעיה שלי. אני נמצא 45 שנה, 40 שנה, בוא נגיד, כן. מ-1975 אני נמצא רק בתוך חוכמת הקבלה. ואם אני קורא משהו, אז קצת שאני יוצא ממנה כדי טיפה למצוא איזה נושאים כדי לפרסם חוכמת הקבלה ברבים. אבל עם פילוסופים עוד אני יכול איכשהו לדבר, עם פסיכולוגים, אבל עם המומחים שהם כמו הכלכלנים, אני לא יודע איך לדבר איתם. אני לא יודע. כל הכבוד שישנם כאלה שרוצים לשמוע, אולי איזה עצות, אולי איזה רעיונות, זה טוב מאוד שישנם אנשים כאלה. אבל אני מפחד מאוד ששפה משותפת, להבין זה את זה, אנחנו לא מסוגלים.
ממה החשש? ממה החשש?
מה החשש? זאת אומרת שאני אגיד להם שהם צריכים להשקיע בחינוך. שאנחנו צריכים לשנות כל הפלטפורמה, כל היסוד של החברה. שחברה צריכה לראות את עצמה שהיא מפסיקה לייצר דברים שאין בהם שום צורך. שלא לרווח צריכים לחשוב על כל דבר ודבר, שאפילו שלא חשוב, שאני אבצר משהו שאין לו שום צורך, אבל אני אפרסם חזק ואני ארוויח על זה מיליונים. אז מה תועלת? שאני אצטרך לחשוב איך אני עושה אופטימיזציה של הקנייה ומחירה, שהחיים שלנו יהיו יותר עגולים, יותר נכונים, שהם יהיו בהרמוניה הדדית, והרמוניה הדדית בין בני אדם זה כמה כל אחד קונה וכמה כל אחד מוכר, ממה שהוא, כוח, רעיון, הגיעה, תוצרת משהו, שאנחנו צריכים להגיע למצב ש... לגוף לא בריא שיש לו דברים מיותרים. אנחנו הגענו למצב שאנחנו מרעילים את הגוף שלנו, הכללי, החברתי, כן? האנושי. אנחנו מרעילים אותו בדברים שאין בהם צורך. והוא פשוט מתחיל להיות ממש מורל. מורל. תראה מה שקורה עם כלי תקשורת, עם המשפחות, עם כל מיני דברים. זה יוצא למצב שממש... כמו שגוף שניפחת אותו בכל מיני דברים, אז יש לו סכרת ולחץ דם ותפקודי כבד, הכל לא בסדר. מה עושים במקרה כזה? מתחילים לאט לאט, לא בבת אחד גם כן, אלא לאט לאט מתחילים להגביל אותו בעדינות, כן? עם כל מיני פעולות פיזיותרפיות וכל מיני דברים, ולהגביר אותו לאט שמביאים אותו לאוכל בריא, בכמות לא מופרזת, וכן הלאה וכן הלאה. לאיזון, בקיצור, להרמוניה הפנימית. לזה אנחנו צריכים להגיע בחברה האנושית. אני רואה כך את כל החברה. אבל זה בדיוק כמו שאנחנו עושים את זה עם גוף החי. מביאים לך בן אדם שהוא שוקל 200 קילו, ככה שוכב לך על המיטה, אפילו שוכב על המיטה, וזהו, לא יכול יותר כלום לעשות. אז יש שיטות איך אנחנו מסדרים את הגוף הזה. לאט לאט, בעדינות, בהגבלות, אבל לא שאנחנו נמשיך לפזר את הכסף ונמשיך לחיות, שכל אחד יפתח עוד עסקים ויתנו להם ריבית נמוכה וכל רק זה. אני לא חושב שזה לכיוון הנכון.
אנחנו למדנו ממך שעבור, בדרך לחזון הזה שאתה מתאר, למצב הזה של החברה, שהחברה האנושית צריכה להגיע אליו דרך שינוי האדם, אפשר להציג כל מיני מטרות ביניים, שהבן אדם היום כן מסוגל להקל, או להקל יותר בקלות. למשל, למדנו שיש ערך כלכלי גדול מאוד לערבות הדדית, שהשקעה בחינוך של אנשים יכולה להיות השקעה כלכלית משתלמת.
נכון.
אז למה לא לבוא ולעצור במסרים האלה? כלומר, אתה לא חייב לפרוס בכל פגישה כזאת את כל החזון שלך, שכרגע נשמע מר מאוד לבן אדם.
לא, אבל הבעיה היא שבטופ החברה, מי שמנהל אותה, נמצאים אנשים רעבי כסף. עוד מיליארד, עוד מיליארד, עוד מיליארד. שלא חשוב להם... מה שקורה, העיקר כמה אפסים יש להם עוד בבנק, ולשם מה זה הם בעצמם לא יודעים. אלה התאווה הזאת היא תאווה שהורסת את הכל. אז אני לא יכול לדבר איתם על זה שאנחנו מחזירים את הגוף האנושי לאיזה איזון הפנימי, כי אצלם זה בכל מחיר רק עוד מיליארדים. התחרות הזה בין המיליארדרים בעולם היא מה שהורסת את כל העולם. אז מה אנחנו יכולים לעשות?
אנחנו לא הולכים ללחוש לאוזנם, אבל יש להם צבא של כלכלנים בכירים שלוחש לאוזן שלהם. עם הצבא הזה של הכלכלנים הבכירים, אולי יש סיכוי שנוכל להיפגש. ולכן אנחנו עוד פעם אומרים, אם אנחנו נפגשים עם אותם כלכלנים שהם בעצמם לוחשים לאלה שמנהלים את העולם, והם ישמעו מאיתנו את הערך הכלכלי שיש לערבות הדדית, את ההשקעה, שההשקעה בחינוך יכולה להרגיע את החברה, לשמר את השיטה הקיימת, לעודד אותה, זה לדעתי מסרים שהרצון לקבל שלהם יכול לשמוע.
אני לא מבין מה המטרה שלהם. אתה מבין? נגיד שאני מיליארדר, כן? ועומד בין העשירון העליון ביניהם, כן? עם כל כמה חברים שלנו, שאנחנו שם מתאספים באיזה מקום, ומחליטים להדפיס עוד 100 מיליארד דולר שם, או עוד משהו לעשות, זה ככה, כן? מה המטרה שלנו, של כל החבר'ה האלה שמתאספים? מה, 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 מה הם רוצים מהחיים, ממה?
זה קורה כל שנה בדבוס. הם נפגשים כולם פעם בשנה.
דבוס זה דברים...
והם עושים ביזנס.
זה משבר על יותר מדבוס.
הם עושים ביזנס.
כן, דבוס זה סתם באים, זה סתם בלה בלה בלה, זה לא...
זה הכמה משפחות, כאילו.
כן, אני מדבר על משפחות, על באמת רק כמה משפחות. מה הם רוצים? שליטה יש להם. הם נמצאים למעלה מכל האפשרויות האנושיות. כן? מה, למה הם צריכים עוד ועוד ועוד להפעיל את ה, מה, את, 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 את הגלגל הזה למה? סך הכל, מה חסר? עוד אפס, עוד אפס. אין להם בעיה עם כסף. הוא צריך שיהיה לו כאן בפינה שיעמוד חבילה של 100 מיליארד דולר, הביאו לו את זה. התפיסו והביאו, אין שום בעיה. הרי הם מחליטים את הדברים כאלה. אז מה, מה המטרה שלהם בלנהל כך את העולם? שזה הופך להיות כבר לחולה מסוכן.
אתה חוקר מספר אחד בעולם של הרצון האנושי, אז אנחנו צריכים לפנות את השאלה אליך, מה המטרה שלהם?
כאילו רצון שמימש הכל.
הם, 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 או שהם כולם מוגבלים כאלה בשכל, ולא חושבים על זה, אין להם בכלל אפשרות לראות קצת קדימה, אני לא יודע. מה מדאיג אותם? מה יכול להיות שמדאיג אותם? כי הם נמצאים למעלה מכל החסרונות אנושיות.
שמירה על הקיים.
שמירה על הקיים...
המערכת היום, אם היא לא יציבה, זה מערר קודם כל אותם. אז הם מנסים אולי לשמור על, על המערכת שתהיה באיזשהו איזון כדי שהם יוכלו להמשיך לשלוט. אני משער, זה לא אנשים שבדרך כלל גם אפשר לעשות עליהם מחקרים.
זה ברור שלא. זה שהם לא רוצים מלחמת אטום, זה ברור לי, שזה באמת יכול לסכן את ה... את אותם גם כן. פחות מזה לא אכפת להם. כן? שם לפוצץ מזרח התיכון או כל אירופה שם, זה לא בעיה. אבל אני לא יודע. הבעיה היא שאתם אומרים, אז יותר יעבדו יותר ויעשו יותר ויהיו ריבית וכך וכך וכך. בשביל מה?
אתה אמרת לנו בחד...
כי אני חושב שאנחנו צריכים לחנך את האנושות ולהביא אותה לחיים... שיקבלו חיים כמילוי טוב, כארגון יפה שחברה אנושית יכולה לספק לכל אדם, עם הילדים, עם כל שיהיה איזון, שיהיה... אבל בזה אנחנו כאילו נצטרך לייצר פחות דברים, ולא צריכים אותם. והאנושות תסתפק ברמת החיים מסוימת, שזה רציונלי וטוב, וכך יחנכו את הילדים ואת עצמם. אז מה בזה הפסידו אותם היחידים האלו, המיליארדרים שיושבים למעלה? מה בזה הם הפסידו?
יכול להיות שהם מפחדים מכזה אדם שתיארת? כי מה שקורה היום זה ההפך.
אנחנו נרגיע את כל האנושות. כולם היו רגועים, וחיים שלהם הפשוטים. אנחנו נספק להם בחברה האנושית כל מיני סיפוקים, חוץ מכסף. אלה שעל ידי חינוך, אנחנו נגיע למצב שהם כולם יהיו מרוצים. למה בזה אנחנו נגביל את הגדולים האלו? שלא יהיה להם במה לשלוט על האנושות?
כן, השיטה הנוכחית מצליחה להם. אנחנו שמענו ממך כאן באולפן הזה לפני שנה פלוס, שבעצם אותם בכירים מאוד, אותם אלה שמנהלים, בעצם שומרים את כולנו במשחק הקיים, בתוכניות טלוויזיה שלנו, בתרבות שלנו, בצריכה שלנו, כיוון שהם לא רוצים שנתפתח לרצונות יותר גבוהים. מתאים להם שאנחנו נשארים ברמה הזאת. זה איום עליהם אם נתפתח כולנו לרצונות יותר גבוהים.
אדם חושב, הוא פתאום מתחיל לשאול אולי כל מיני שאלות, ככה טוב, אדם טומטם, הוא יש לו את הטלוויזיה שלו, יש לו את אף אחד לא חושב, כולם איך אני רואה טלוויזיה היום בערב, ואף אחד לא מסכן אותם. או שהם לא יודעים שטענו כזה יכול להיות קיים. תענוג מיחסים חברתיים. זה גם יכול להיות.
טוב, אם אתם רוצים שאני אסע ואני אדבר עם מישהו, אני מוכן לדבר רק עם האם.
אתה מקשה עלינו מאוד. אתה מקשה עלינו מאוד, כי התייעצנו עם סט, והוא אמר, בוא נהיה ריאליסטים בציפיות. אתה מבין, אנחנו בינתיים לא יכולים לפתוח את כל הדלתות שאנחנו רוצים. אבל אנחנו צריכים להתחיל איפשהו, ואחד לוחש לאוזן של השני.
אני ניסיתי. הם לגמרי, לגמרי לא שומעים מה ששייך לחינוך. מה ששייך לארגון החברה החדשה. לא שהם לא חושבים שזה טוב או רע, הם אומרים, אנחנו בזה לא מטפלים. זהו. זה לא עניין שלנו. יש לזה כל מיני חשבונות, אני מבין שהם חיים במסגרת חברתית מאוד, שם עם פוליטיקה, עם הכל זה, יחסים כאלו, אבל זה מה שאני שומע. לכן, עם אנשים הקטנים, אין לי מה לדבר. הם לא יוכלו לשנות, אפילו שיוכלו להבין איזה רעיון. אני לא חושב שהם יוכלו, גם כן דיברתי עם פילוסופים, עם כל מיני מייצבי דעת הממשלה ברוסיה נגיד, ובעוד כמה מדינות. הם אומרים, אנחנו לא, עם זה אנחנו לא הולכים להגיש שום דבר. אנחנו כותבים המלצות, כל מיני דברים, אבל זה יוצא מחוץ למסגרת. המסגרת שלנו זה צבא וכלכלה. בזה, בשני המושכות האלה, העולם מנוהל.
טוב, אנחנו נשארים עם כובד האחריות על הכתפיים שלנו, ועם רצון אז להמשיך לברר וכן איכשהו לעשות את השינוי שהעולם באמת זקוק לו. ננסה בפרקים הבאים של הסדרה. תודה לך. תודה לגיא, ותודה לכם צופים יקרים, תצרפו לנו לפרקים הבאים, להתראות.